טוב, היום אני רציתי לדבר על מנהיגות, על הורות, על כוח, מתי להפעיל כוח, איך להפעיל כוח, וכמובן על תיקון עולם. עכשיו, פרשת תולדות זה בעצם פרשה שמתעסקת בחיים של יעקב, של יצחק. ויצחק הוא דמות מאוד מעניינת ומרכזי, שבסיפור של תולדות יצחק אנחנו לומדים על ההעברה של השרביט מדור לדור. הוא קיבל מאברהם ועכשיו הוא צריך להעביר את זה ליעקב. אבל הוא סבור שהוא צריך להעביר את זה לעשיו. ולקראת הסוף של הפרשה אנחנו קוראים על הסיפור של הברכות. יצחק מרגיש שהוא הולך למות, עליו שהוא לא הולך למות, יש לו עוד שליש מהחייו לפניו. בכל מקרה, הוא קורא לעשיו לברך אותו. רבקה שומעת ואומרת זה לא יכול להיות, ומכניס את יעקב לגנוב את הברכות. ובסופו של סיפור, אז גם אחרי שיצחק מבין מה קרה, הוא נותן את הגושפנק ואומר באמת הברכות מגיעות ליעקב. אתה יכול, מאיר, אתה יכול לתת לה לשבת? עכשיו, כל הסיפור בעצם מתחיל עם המשפטים האלה בפרק כף זיין. והיא כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. ויקרא את עשיו בנו הגדול ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי ואתה צנח אליך ותלך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. אז פה הוא מקדים ואומר לעשיו, תביא לי מה לאכול ואנחנו נעשה סעודת מצווה כזאת ואני אברך אותך. אבל מה שמעניין פה זה התחלה איפה שהדגשתי את המילים ותכהנה עיניו מראות. עכשיו כל המפרשים וכל המדרשים מתעסקים בזה, למה הפך יצחק לעיוור? הוא עיוור ממש. לעומתו יעקב קוראים עליו שכיהה את עיניו, אבל זה ממש לקראת הסוף, הוא עדיין רואה את הנכדים. אז פה יצחק הוא עיוור ממש, וכולם רוצים לדעת למה, הנה זה אב האומה וזה לא מגיע לו ואיך זה קרה. עכשיו יש הרבה מפרשים, הרבה מדרשים, אבל רש"י בחר דווקא בשלושה. למה שלושה ולא אחד? שאלה אחת. למה שלושת אלו ולא שלושה אחרים שיש? עוד שאלה. עכשיו בואו נראה מה רש"י אמר. ותכהנה, רק על המילה הזאת כל השיעור, על מילה אחת, באשן של אלו. אז עכשיו הוא מזכיר איזשהו מדרש, ואז אני מביא את זה איפה שזה כתוב למטה, מספר אחד. בפסיקתא רבתי, עשיו חטא על אביו, הלך ונשא עובדי כוכבים, והיו משענות, מאשנות כתורת לפני עקום, לפני עבודה זרה, ויצחק מריח וכיהו עיניו. אז בעצם מה שמסופר פה, המדרש הראשון שרש"י מביא, שעכשיו עשיו גר לידו לאיפה שהוא מבקר, בכל מקרה הם מקטירים כתורת לעבודה זרה, ואז זה בעצם מעבר עיניו של יצחק. תשובה אחת, שאלה, כן, למה זה לא מעבר את כולם? אם זה דבר פיזי, אז איך זה לא משפיע על אחרים? יש תשובות, אבל עדיין זה מראה שאנחנו מדברים על עיוורון אחרת. עכשיו, המדרש השני שרש"י מביא, דבר אחר, כשנעקד על גבי המזבח והיה אביו אברהם רוצה לשחתו, באותה שעה נפתחו השמיים וראו מלאכי השרת והיו בוכים וירדו דמעותיהן ונפלו על עיניו של יצחק לפיכך כהו עיניו. אז בעצם מה שמסופר פה זה נגרם, העיוורון נגרם כבר מהעקידה, שהדמעות בעצם שרפו את עיניו. עכשיו, זה משונה ושונה לחלוטין מהפירוש הראשון, כן? וצריך לשאול כאילו למה, מה הם שני הדברים האלו עושים פה? ואז מגיעים למדרש השלישי, דבר אחר, כדי שיטול יעקב את הברכות. אז פה הקדוש ברוך הוא בעצמו נכנס לעניין, ופה אם אנחנו מסתכלים על המקור, כתוב פה בשלוש בראשית רבה, רבי חנינא בר פפא פתח בתהילים, רבות עשית אתה השם אלוהי נפלותיך ומחשבותיך אלינו. אמר רבי חנינא, כל פעולות ומחשבות שפעלת עלינו בשבילנו. למה כהו עיניו של יצחק? כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות. אז פה הקדוש ברוך הוא עושה נפלאות, הוא עושה ניסים ונפלאות על מנת לסדר את העניינים שבעולם, על מנת לסדר את העניינים לטובת עם ישראל. לא יכול להיות שעשיו ייקח את זה, אז הקדוש ברוך הוא בעצם מעבר עיני יצחק על מנת שהוא לא מבין מי בא לקחת את הברכות, ויעקב לוקח. עוד דבר שלישית שזה לא מובן בכלל, מה הקשר בשלושתם? קראתי מאמר אחד שניסה לתרץ שבעצם רשי היה צריך להביא שלושת המדרשים בגלל שאף אחד מהם לא מספיק טובה להסביר את כל העניין. אני באמת לא חושב שזה העניין, אני רוצה להציע שרשי מביא שלושתם, שלושתם קשורים אחד לשני, שלושתם מסבירים אישיות של יצחק, את כל העניין של העברת השרביט, את העברת הברית, את העברת משימת הקדוש ברוך הוא. אנחנו חייבים שלושתם להבין איפה יצחק עומד, מה זה שהוא עיוור, ואיך כל הדברים בעצם הולכים הלאה. עכשיו, להבין את זה, קודם כל צריך להבין מה שהרמב"ן אומר פה, שאנחנו לא מדברים על סתם ברכות, הנה, שיהיה לך חיים טובים. כן? מאיפה שזה מקווקו? ולהיות הוא בעל הברית לאלוהים. פה מדובר על הברכות להעביר את השרביט, כמו שאמרתי. פה מדובר על משימת הקדוש ברוך הוא בעולם. כמו שהוא אמר לאברהם ואברהם ליצחק, עכשיו זה תור של יצחק להעביר את זה הלאה, והוא בוחר בעשיו. עכשיו, למה הוא בוחר בעשיו? אז רב קוק מסביר. עכשיו פה רב קוק מסביר איפה שזה מקווקו, הצד המושכל שחשב יצחק בראותו מעשי עשיו, באיזה אופן חשב שישמשו דרכיו אל הקדושה העליונה שעתידה לצאת ממנו, כיוון שהוא הבכור. הוא כי ידע שהאומה הנבחרת עתידה לצאת מזרע הלא תהיה לאור גויים ולתקן חפץ השם יפרח בעולם. אז הוא אומר, יצחק ראה בעשיו כבן אדם שהוא צריך לקחת את המשימה של תיקון עולם, וזה לא משימה פשוטה. המשימה לוקחת כוח, ולעשיו יש כוח, וזה מה שהוא מסביר פה. או שיתברך צריך גם, איפה שזה כתוב, הנה. והנה יעקב ביותו יושב אוהלים ודבק תמיד במידת האמת והחסד, הנה אין בסגולתו, כאילו אין לכוח לו לחגור חרב ולהשתמש במידת האכזריות והניצחון במקום הדרוש. אם כן, איך תצא ממנו הסגולה הזאת אם תהיה דרושה לזה? על כן חשב יצחק כי עוד לא נבררה הסגולה לגמרי, ואם כי יעקב טוב מאוד כשהוא לעצמו. ראינו כבר הרבה צדיקים שמהם לא יצאו סגולות כלליות. זאת אומרת, זה יפה שאתה צדיק ואתה לומד תורה ואתה אפילו מרביץ תורה, זה לא מספיק. תיקון עולם לפעמים צריך לקחת חרב, צריך ללחם, וליעקב הוא איש אוהלים וצריך איש שדה, איש צייד, צריך עשיו, צריך כוח. וכיוון שראה שזה הכוח של ההתגברות והניצחון חסר ליעקב לגמרי, וגם הבחור שהוא עוד על חפץ השם בסגולה עתידה לצאת ממנו הוא עשיו, על כן הייתה אהבתו דבקה על עשיו מצד שצפה שממנו צצה הסגולה של תקנת העולם כולו, שבוודאי יהיה רצון השם יתברך שישתמש לזה גם כן כוח ההתגברות והחרב. על כן יאהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. צייד בפיו זה לא ש... כאילו הוא רוצה עכשיו לאכול מטעמים ודברים טובים ובואו נעשה את זה. הוא רואה בזה, זה סמל שהבן אדם יכול לצאת לצוד. בן אדם יש כוח לתקן את העולם. וזו הסיבה שאהב יצחק את עשיו והוא בוחר לא, בוא להמשיך את תיקון העולם. עכשיו אם תהפכו את הדף, אנחנו רואים שבאמת הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בפוליטיקה, גם בעולם. יורם חזוני, שכתב ספר The Dawn, כן? כן, למה? אוקיי, בסדר, כן, כן, ברור. אז נגיע לזה. השיעור של הדרשה של רב קוק, אנחנו נסיים איתו ונתקן הכל, וגם זה ברור. יצחק לא בחר בסופו של דבר ביעקב, אמרתי זה בהתחלה, הוא בירך את יעקב ונתן את הגושפנקה על זה. אוקיי, אבל צריך... כן, אבל אוקיי, אבל צריך כוח, ואז אני רוצה להדגיש למה צריך כוח. אז יורם חזוני, הוא כתב ספר על מגילת אסתר, ומסביר שמגילת אסתר זה הכל איך בן אדם מקדמים את רצון השם בידיים. וצריך כוח, צריך כוח, כל מיני כוחות, וזה מה שהוא כותב. Morality requires that man have power in order to pursue right. זאת אומרת, זה יפה מאוד שאנחנו כולנו מסכימים שצריך מוסר בעולם. וכולנו מסכימים שצריך להיות צדק בעולם. אבל בלי כוח אין מוסר ואין צדק, בגלל שאין מה לסדר את העניינים בעולם. ואז הרשעים ישלטו. צריך כוח, צריך להפעיל כוח. ואז הוא אומר, this is true on individual level, וגם על הרמה הציבורית או הממשלתית. אז הוא אומר פה, but it is even more true when one considers moralities of scale, which require vast amounts of political power, economic power, military power. כן? צריך כוח צבאי, כוח פוליטי וכוח כלכלי. יש חייב כוח, אי אפשר לשבת בישיבה ולצפות שיבוא המשיח. צריך להפעיל כוח בכל המישורים. Without power there is no police force capable of defending the innocent, no court capable of doing justice, no army capable of wresting peace from the aggressor. Morality requires power, and morality on a vast scale requires power on a vast scale. As אם אנחנו רוצים לתקן את העולם, אנחנו צריכים כוח על כל העולם. עכשיו, זה מביא אותנו למדרש שהתחלנו. אמרנו שהמדרש אמר שהאשן של עבודה זרה של נשות עשיו נכנס לעיניים של יצחק, והוא הפך להיות עיוור מזה. אבל אם אנחנו קוראים את את המדרש, כתוב, הלך נשא עבודות עקום והיו מאשנות כתורת לפני עקום, ויצחק מריח וכהו עיניו. היה צריך ויצחק רואה. הוא מריח, יש משהו מצריח פה. ואפילו כוח פוליטי זה מצריח. אבל הוא מתעלם מזה. הוא מעלים עין, הוא בעצמו מכה את עיניו. הוא בעצמו מעבר את זה, הוא מסתכל מצידה, הוא יודע שצריך כוח, ולפעמים זה מסריח, לפעמים זה מלוכלך. וזה מה שגם אפשר לראות את זה בילקוט שמונה, שזה עוד מדרש מקביל, והוא אומר שהוא ראה את האשן, הלך וסתם את החלון. הוא בעצמו סותם את החלון, לא מישהו אחר, לא את האשן. הוא לא רוצה לראות, הוא יודע מה שצריך לעשות, ואז זה מה שיורם חזוני גם אומר, politics is dirty. That is people who are not known to lie, cheat, defraud, deceive, break agreements, blackmail, יש לו רשימה ארוכה של דברים שאנשים עושים, suddenly find themselves doing so and more when political power is at stake. Politics is dirty because it is in fact impure, but this does not make it immoral. עכשיו זה אמירה. הוא אומר זה מלוכלך, אבל זה לא נגד המוסר. הוא אומר זה מסתדר עם המוסר, אבל צריך להבין איך. ואז אני מביא את הגמרא, זו גמרא מפורסמת שמדבר על עבירה לשמה. גדולה עבירה לשמה, זאת אומרת לשם מצווה, ממצווה שלא לשמה, ואז הגמרא מסיימת ואומר, גדולה עבירה לשמה כמצווה שלא לשמה. שתיהם שווים, אבל לא משנה. מה שחשוב פה שיש מושג עבירה לשמה, שזה אומר שאתה עושה חטא, אתה עושה פוליטיקה, אתה נכנס לשדה לשם מצווה, לשם תיקון עולם, לשם מטרה אילאית. עכשיו זה מה שיצחק מבין במה שהוא מעלים עין מהאשן. הוא רואה שאיסב, תראה, לקדם את העניינים צריך להתחתן עם כל מיני גויים שעובדים עבודה זרה, ראינו את זה עם שלמה המלך, כן? אמנת לקשר את ישראל לכל העולם, הוא התחתן עם עובדי עבודה זרה, מקטירים כתורת לעבודי עבודה זרה. זה חלק מתיקון עולם, זה מסריח, זה מלוכלך, אבל זה לא מוסרי. זה חלק מהעניין. השאלה מתי ואיך, זה נגיע אליו. עכשיו זה מביא אותנו למדרש הבא של רשי. אז המדרש הבא, כמו שאמרנו, זה שיצחק הפך להיות עיוור מדמעות של המלאכים בעקידה. מה המשמעות, מה המהות של הדמעות האלו? מלאכים בוכים. מה אני אמור ללמוד מזה? עכשיו המדרש המקבילי לזה שמובא על העקידה ממש כתוב עוד פירוש, כתוב בדיוק אותם מילים שקראנו, אבל מוסיף, ואיפה שכתוב בכו בסוף שורה הראשונה, בכו מלאכי השרת עד הוד הכתיב הן אלם צעקו חוצה. אז המלאכים בוכים וקוראים חוצה. אז המדרש מסביר מה זה חוצה, מה הם צועקים חוצה. אז מהו חוצה? רבי עזריה אמר חוצה, חיצה הוא ביריה, ביריה למיחס ית רי. אז התרגום פה של עץ יוסף, כלומר שהוא דבר חיצוני ביותו דבר זר ורחוק מן השכל, העניין הזה שהאב ישחוט את בנו. אז המלאכים בוכים על זה שזה פשוט זר לאבא שבא לשחוט את בנו, זה לא טבעי וזה טרגדיה נוראית. ואז על זה המלאכים בוכים, והדמעות האלו נכנסים לעיניים של יצחק. בעצם הוא עכשיו רואה את כל העולם דרך הדמעות האלו, דרך האירוע הזה, דרך המצב הטרגי שאב בא להפקיר את בנו. ואז הוא לומד מזה ואומר, אני לא עושה דבר כזה. הוא גם למד מסופו של העקידה שלא עושים את זה, לא מפקירים בן, מקריבים בן. אז הוא לא מוכן להפקיר את עשיו לשום פנים ואופן. זה מה שהרב עזרא ביק בישיבת הר ציון, הוא כתב מאמר על העיוורון של יצחק, והוא אומר בדיוק את זה על המדרש הזה. הוא אומר לפסוק האחרון, כתוב, he felt the tears of the angel, the tragedy and sadness of existence in a world where such an act is possible. Is it any wonder Yitzchak was unable to reject a son, even Esav? אז פה מדובר על החוויה של יצחק, שגם זה מעבר אותו מהאמת של מי זה עשיו. הוא לא מוכן להקריב אותו, הוא לא מוכן להפקיר אותו, הוא אוהב אותו עד כדי כך שהוא הולך איתו. אבל איך? איך הוא הולך עם הבן, אם הבן הוא רשע גמור? אז הרב קוק מסביר את הפסוק, ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב. כתוב בתורה אצל אהבת יצחק את עשיו ויהב, שמשמש גם כן לשון עתיד, לולה היפוך הוו שמהפכו מעתיד לעבר. וגבי אהבת רבקה אוהבת את יעקב, לשון הווה. אז פה הוא מדייק, כן? למה זה לא כתוב באותה מידה, יצחק אוהב עשיו, רבקה אוהב את יעקב? לא, ויהב. אז רב קוק רוצה להגיד פה שזה לא אהבה בהווה, זה בעצם אהבה בעתיד שהופך על העבר. הוא אוהב אותו עכשיו בגלל מה שהוא רואה בעתיד. הוא מצפה ממנו גדלות, הוא מצפה שהוא יחזור בתשובה, הוא מצפה שהוא ישתמש בכוח שלו, בכוח הציד, לתקן את העולם, לקדם את המשימה, כן? זה מה שעכשיו הוא אומר. אז הוא אומר פה, אוקיי, בשורה שנייה בסוף, כי אהבת יצחק לעשיו לא באה כי אם שחשב שממנו עתידה לצאת סגולה, כן? ואז בגלל זה הוא אהב אותו, הוא מצפה עד הסוף. אז עכשיו מה שאנחנו לומדים משני המדרשים האלו, זה בעצם תכונות של יצחק והחלטתו להעביר את השרביט לעשיו. א', הוא מבין שתיקון עולם דורש עבירה לשמה, דורש כוח, ולעשיו יש לו כוח לעשות את זה. אז הוא מעלים עין מכל הלכלוך של עשיו. ב', הוא לא מוכן להקריב בן, הוא לא מוכן לוותר על בן, הוא לא מוכן, הוא אוהב אותו עד הסוף, אפילו שהוא רואה בהווה שזה לא מסתדר, בעתיד זה יסתדר. שני דברים ממש יפים וטובים, אבל יש גבול. יש גבול לשני הדברים, יש גבול כמה אנחנו מוכנים להיכנס לבוץ, יש גבול עד כמה אנחנו מוכנים להעלים עין לבן אדם שהוא רשע. ואז זה בא המדרש השלישי, והקדוש ברוך הוא בעצם מעבר אותו ממש, כן? הוא הופך אותו לעיוור באופן פיזי, שהוא לא יראה מי בא לקחת את הברכות, בגלל שהוא לא יכול לתת את זה להמשיך הלאה. ואז אם אתם תהפכו את הדף, רב קוק גם מסביר. א', הוא מסביר שבאמת יעקב צריך כוח, כן? אבל הוא אומר שצריך כוח, אם אנחנו קוראים את הפסוקים איפה שזה מקווקו בדף השלישי, כתוב, אך הרי צריך שימוש לפעמים במידות הרעות, על כן היה רצון השם יפרח שיהיה ליעקב כוח זר חוץ לנפשו, שיהיה אפשר לו להשתמש במקום הצורך, במידות הרעות, אבל בתור קניין של נפש לא יהיה בו כלל. אז הוא אומר, יש הבדל בין שזה מטבע הדברים שלך, כאילו מטבעך אתה מלוכלך, ובזה שאתה מבין שלפעמים אני צריך לקחת משהו ולעשות משהו מלוכלך, כן? אז פה רב קוק מסביר, זה ההבדל בין עשיו ליעקב. אז הוא מסביר כאן, הוא אומר, וידו אוחזת בעקב עשיו. פירוש, העקב מורה על התכונה הטבעית, והיד מורה על כל מלאכה רצונית, גם שכלית. אז הוא אומר, הוא משתמש בסמל הזה, כשיעקב יצא מרחם רבקה, והוא אוחז בעקב של עשיו, אז עשיו הוא, אם העקב זה מראה שזה באופן טבעי, זה בנוי בפנים, זה חלק מהגוף שלו. לעומת זאת, יעקב אוחז בעקב, הוא בעצם משכיל לעשות את הדבר הזה מרצונו, הוא יכול גם לשחרר. אז זה רב קוק רוצה להשתמש בסמל הזה, ואז הוא אומר, איפה שזה מקווקו, ישתמש בזה לפעמים יעקב על פי שכלו ורצונו לעת הצורך בשביל חפץ השם יתברך. אז זה איש אוהלים, הוא, יש לו שכל, הוא לומד, חייבים ללמוד, חייבים לשבת בישיבה, חייבים ללמוד תורה יום ולילה, אבל לפעמים צריך לשדה, וכשיוצאים לשדה זה עם שכל שלמדת, לא סתם כל יום אתה יוצא לשדה, את לא לומדת לא במלחמות, לא, אתה מיישם את זה לפי השכל. זה, אז עכשיו זה מה שאנחנו מביאים בסוף, איפה שזה מודגש, 1, 2, 3, 4, 5, 6 שורות מלמטה, על כן, לבשתהו אמו בגדי עשיו, והציוניתו הייתה דומה לעשיו. שזה, סליחה, אתה יכול לא להזיז את הכיסאות? שזה היה גם כן צורך אל הברכות, שעל ידי עשיו ישכלל תכלית קולו של יעקב. אז זה מה שהוא אומר, רבקה הבינה את זה. זה כל יעקב וידיים ידי עשיו. אז הוא צריך לקחת את הידיים של עשיו ולהשתמש בהם. וזה הוא צריך עכשיו להראות ליעקב. אבל בינתיים זה בא מרבקה, זה לא יעקב, הוא לא הראה שום דבר חוץ מזה שהוא שומע לאמא. אבל אז מה קורה? על כן הייתה התחלת ההכנה קניית הבכורה, שמורה שמה שהוא בעשיו בטבע יהיה לו בקניין רצוני לעת המקום הצורך ומקום הצורך. אז פה קודם כל אנחנו רואים שבאמת זה היה ליעקב, הוא קנה את הבכורה, אז הוא כבר עשה פעולה, כן? הוא כבר עשה משהו. ואחרי כן בא ליצחק, וכששאלו מי אתה, אמר אנוכי עשיו בכורך. שקר גס. שעצמותו ומהותו של עשיו, מה שמתם זה אתה בוחר בו. וכבר קניתי אנוכי גם כן ובדרך יותר מעולה, והרי אלה דברי אמת, אין בהם שקר כלל למבין. אז עכשיו אתה מבין, אוקיי? זה כן שקר, אבל זה לא שקר. למה זה לא שקר? בגלל שעכשיו הוא לובש את ידי עשיו. הוא לוקח את הכוח והוא מוכן להפעיל את זה. כמו שראינו שריורם חזוני אומר, חלק מהלכלוך של פוליטיקה זה לשקר. אז הוא משקר, אבל זה לא משקר. הוא משקר, כן, הוא מוכן למשתמש בזה, אבל לא משקר בגלל שהוא באמת, הוא עשיו עכשיו. הוא מוכן להפעיל את הכוח כמו שצריך, מתי שצריך. וזה הסיבה, בסופו של דבר, על כן, אחרי כן, כשנודע לו, וראה שיש ביעקב גם כן הכנה זו של התוקף, וכוח הבכורה נקנה לו, אמר גם ברוך יהיה. זה הסיבה שהוא נותן את הגושפנקה. הוא רואה שכן, יעקב הוא כן מוכן. יעקב יש לו את הכוח ויש לו את המוכנות להפעיל. ואז אם נסכם בסופו של דבר, יש שלושת המדרשים בעצם מספרים לנו סיפור שלם. קודם כל, על העלמת העין של יצחק. הוא מעלים עין מעשיו בגלל שהוא מבין שצריך להפעיל כוח. הוא מעלים עין מעשיו בגלל שהוא מבין שצריך לאהוב את הבן עד הסוף ולצפות ממנו גדלות. אבל המדרש השלישי מסביר לנו שיש גבול לכל דבר, ולא מלכלכים ועושים עבירה לשמה בכל דבר עד שזה נכנס לנפש שלך. לא, אתה צריך להיות כמו יעקב, שאתה לומד למשתמש בזה בעת הצורך ובשכל של בן אדם שיושב באוהלי תורה, ובזה אתה מתקן את העולם, בזה אנחנו נביא את המשיח, בזה אנחנו נתקן את המקדש במהרה בימינו.
כוח.